אני חשבתי ערב לדבר על בשורת יוחנן פרק ו', פסוקים 35 עד 47. נקרא אותם, רק נתעמק פסוק פסוק. ויאמר להם ישוע, אנוכי הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב, ואשר ימין בי לא יצמא עוד. ואני הנה אמרתי לכם, כי גם חזיתם אותי ולא תאמינו. כל אשר יתננו לי אבי יבוא אליי, והבא אליי לא אתפנו החוצה. כי ירדתי מן השמיים לא לעשות רצוני, כי אם רצון שולחי. וזה רצון אב אשר שלחני. כי כל אשר נתן לי לא יעובד לי, כי אם אקימנו ביום האחרון. וזה רצון שולחי, אשר כל הרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולמים, ואני אקימנו ביום האחרון. וילונו עליו היהודים על אומרו, אנוכי הוא הלחם היורד מן השמיים. ויאמרו, הלא זהו ישוע בן יוסף אשר אנחנו יודעים את אביו ואת אמו. ואיך יאמר מן השמיים באתי? ויען ישוע ויאמר עליהם, אל תלינו איש אל רעהו. לא יוכל איש לבוא אליי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני, ואני אקימנו ביום האחרון. הלא כתוב בנביאים, וכל בנייך לימודי אדוני. לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבוא אליי. לא כאילו ראה איש את האב, ביתי אבא מאת האלוהים, הוא ראה את האלוהים. אמן אמן אני אומר לכם, המאמין בי לא חיי עולמים. ונשוב לפסוק 35, אם אתם זוכרים, איתו סיימנו את המפגש לפני שבועיים. ישוע פונה אל אותם יהודים ואומר להם, אנוכי הוא לחם החיים. כפי שהדגשנו, הם לא הבינו את המושג שיש אומר לחם החיים. הם כל הזמן הבינו שהוא מדבר על לחם גשמי, לחם שאוכלים בפה, נכנס לגוף, לתת לו אנרגיה. כך הם הבינו, הם לא הבינו את השפה של האדון. אבל ישוע מדגיש, הלחם זה אני, וכל אחד שיוכל את הלחם הזה, יוכל אותי, כמו שנמד גם בהמשך, לא יהיה לו יותר רעב רוחני, וגם לא יהיה לו צמא רוחנית. וזה באמת אחד הדברים הכי נפלאים, להבנתי, שקורים בלב, שכל מאמין בישוע. בעקבות האמונה, אני יודע, זה ניסיונות של, הרבה אחים ואחיות, הם כבר לא מחפשים. יודע, לאנשים שלאורך שנים חיפשו את האמת, בצורות שונות, היו אנשים שערכו למזרח, ונחשפו לכל מיני סוגים של אמונות ודעות ומחשבות, ואני לא אתחיל לפרט. רק בישוע, כשאדם נפגש עם האדון, עם האמת שלו, הוא יודע שהוא מצא. ובעקבות זה שהוא מצא את המזון הרוחני, את האמת, הוא יותר לא מחפש בשום מקום איזשהו דבר כדי לספק את עצמו. הוא מסופק לחלוטין מבחינה רוחנית, ועל כך עוד נרחיב בהמשך לקראת הסוף. ישוע ממשיך פסוק 36 ואומר, אמרתי לכם גם חזיתם אותי ולא תאמינו. נזכור שאותם יהודים, הם פשוט ראו במו עיניהם את הפלאים שעשה ישוע. אנחנו קוראים על כך ומאמינים בכל הלב, שכל דבר שמופיע בברית חדשה זה האמת לאמיתה, אין לנו ספק. אבל אנשים האלה ראו בעיניים איך שישוע ריפא חולים, הם ראו בעיניים איך שעם 5 כיכרות לחם, ושני דגים הוא הכיל אלפי אנשים, סדר גודל של 10,000. אפשר שלא להתרשם, לא להתרגש ממה שישוע עשה. ואם אתם זוכרים, אפילו הם האמינו ואמרו עליו, זה הנביא הבא לעולם. וזה כתוב שישוע היה צריך לנוס מפניהם, שום שהם רצו להמליך אותו. ומה שמיוחד אחרי כל ההתרגשות הזאת שאחזה בהם, ויכולנו לחשוב שבאמת האמינו בו, מסתבר שזה לא הייתה אמונה רצינית. זה לא הייתה אמונה אמיתית, אני רוצה שנבין. אסור לנו להתבלבל, כשכתוב האמינו, צריך להבין מה מדובר. זה לא אמונה במובן המלא של המילה. לפעמים אנחנו גם יכולים לשמוע על אנשים שטוענים שהם מאמינים בישוע. כשבוחנים לעומק מה מסתתר מאחרי האמונה שלנו, אני אומר לכם, לפעמים זה מאוד מאכזב. אז לא להתרגש, אדם אומר, אני מאמין. איזה תוכן יש לאמונה הזאת? זה הדבר הכי חשוב. ומסתבר שהתוכן של האנשים האלה היה מאוד אומלל. הם בעצם לא ממש קיבלו את ישוע, שום שהם לא חיפשו את האמת. הם לא חיפשו קרבה אל אבינו שבשמיים, כפי שישוע אמר להם, באתם אליי בשביל האוכל שאני נותן לכם, ולא בגלל האותות שמעידים שאני בן אלוהים. ואני עובר לפסוק הבא, כי יראתי בנשמה לא לעשות רצוני, כי אם רצון שולחם. ואני מרגיש טיפה להבהיר את המשפט הזה שישוע אומר. תראו, שלא יבנות. אני מבין שהאב והבן, מתוך החלטה משותפת שלהם, כי ישוע קיבל שהוא ישלח לעולם הזה, ייוולד כתינוק, ימות כבשר ודם, כדי להושיע את בני האדם. אין לי ספק שכל התוכנית הזאת נרקמה בין האב והבן, או לפני שישוע הופיע לעולם, לפני שהוא נולד. אין לי ספק. זו הייתה החלטה משותפת של שניהם. אב לא כפל בנו לרדת לעולם, זה בפירוש לא. אז למה ישוע מתכוון שאומר, לא לעשות רצוני, אלא רצון שלכי? גם הוא היה שותף לרצון האב לרדת לעולם הזה. למה הוא מתכוון? אחד הביטויים שישוע משתמש, אתם שמתם לב ביוחנן, אנחנו לא מפסיקים לחזור על זה. ישוע אומר, אני לא עושה את רצון הנפש שלי. לא עושה את רצון נפשי. אני עושה את רצון אבי. ומסתבר שישוע בנפשו, אני מדגיש בנפשו, היה לו מאוד קשה למלא את התוכנית שאב יעד לו למות על הצלב באיסורים נוראים כדי להושיע אותנו. והמקום הכי בולט שעושה את ההבחנה בין רצון הנפש לרצון של ישוע למלא את תוכנית האב, יש לנו במרקוס פרק י' ד', וכדאי שנקרא את הפסוק הזה, מה ישוע אומר אל אביו, זמן קצר לפני שהוא הוסגר לידי הכהנים. אבא אבי, הכל תוכל, שימו לב היטב, העברנה מעליי את הכוס הזאת. ישוע מתחנן אליו שיעביר את כוס הסבל היום שהוא צריך לעבור בשעות הקרובות, אבל הוא מסיים ואומר, אך לא רצוני כי אם רצונך. ישוע חש את חבלי המוות, אחד הביטויים שהוא משתמש בהם, נפשי מרה לי עד מוות, היה לו קשה. והוא אומר לאב, אם יש איזושהי דרך שאני אמנע מלשתות את כל כוס האיסורים האלה, תעביר אותה מעליי, זה רצון הנפשי של ישוע. אבל לא רצוני יהיה כי אם רצונך. וישוע נכנע עד מוות באיסורים שקשנו לתפוס ולדמיין. ואני מבין שרק שנהיה בשמיים ונראה אותו בתפארתו, נוכל להבין לעומק במובן השלם את גודל ההשפלה שעבר האדון עבורנו ולמעננו. ומכאן הבנתי אנחנו אמורים ללמוד שיעור רוחני מאוד חשוב. גם האדון יכול להביא חלק מאיתנו במקרים מסוימים, במצבים מאוד לא קלים, שמאוד מכבידים עלינו וקשים לנו. אני חושב שכל מאמין אחרי כמה עשרות שנות אמונה יכול להיזכר במצבים שהיה לו מאוד קשה, בפירוש קשה. אם זה סבל גופני, אם זה סבל נפשי, אם זה שניהם ביחד בצורות שונות, דברים לא קלים. ואחד המבחנים שלנו בדומה לאדון, כשאנחנו עוברים את הקשיים האלה, וזה קשה לנו באמת, לומר, לא רצוני כי אם רצונך, ולקבל בתודה את מה שאלוהים מזמן לחיים שלנו, למרות שאולי בסתר הלב אנחנו מחכים לרגע שזה ייגמר, לקבל בתודה ולהיבנות מהקושי, ולשתות את הכוס הזאת שלפעמים אלוהים נותן לנו לשתות עד הסוף, משום שהוא ראוי שלא רק נעלל אותו במילים, גם נהיה מוכנים לסבול למענו ולכבודו. ישוע ממשיך ואומר פסוק 39, זה רצון העבר שהשלחה לי, כי כל אשר נתני לא יעבד לי, כי אם אקימנו ביום האחרון. שים לב שכאן ישוע מתמקד ברצון של האב, ומה הוא אומר על רצון האב? שכל מי שהוא נותן לו לישוע, הוא לא יעבד. וכאן ישוע נותן לנו מסר מאוד מיוחד, שהוא גם מרחיב עליו בהמשך הפסוקים, שמי שגורם לבן אדם להאמין בו באופן מלא ושלם, מי הוא? אביו שבשמיים. אני רוצה שנבין את האמת הזאת. היא מאוד חשובה שנתפוס אותה עד הסוף. אנחנו, עם כל האמת שאנחנו מבשרים לבני אדם, עם כל הנבואות שאנחנו מראים להם על המשיח, ומה לא, ואנחנו צריכים לעזר בדבר אלוהים כדי לבשר את האמת, שלא יבנות. מי שבסופו של דבר מגלה לבן אדם בתוך ליבו, שישוע הוא המשיח בין האלוהים, תאמינו לי, זה לא הנבואה בישעיהו נ"ג, זה לא בתהילים ב', זה לא במשלי, ועוד המון מקומות שאנחנו יודעים לצטט, זה לא מה שמשכנע את ליבו של הבן אדם לקבל את ישוע כאדון, נבין את זה. דבר אחד, פעולת אלוהים האב בקרבו באמצעות רוח הקודש, ועל כך אני עוד ירחיב בהמשך. וישוע ממשיך ואומר, אקימנו ביום האחרון. האב נותן לבנו את יכולת התקומה, הוא אישית ישוע יקים כל אחד מאיתנו ביום האחרון. ואני חושב שהידיעה הזאת, אני משתמש בביטוי ידיעה, לא אמונה, הידיעה הזאת, הביטחון הזה, נותן לנו שלווה ושלום ושמחה כל ימי חיינו. ואני לא מקנה בכל אותם אנשים שאין להם אמונה, מה מחכה להם? חידלון שאין למענה, פשוט חידלון. ואנשים שכל חייהם חיו כביכול בנעימים, אכלו ושתו והנגו את נפשם בצורות שונות, מה מחכה להם? ובזה לא צריך להאמין, כל אחד יודע שיום יבוא והוא ימות, ואשרינו שהמוות לא מפחיד אותנו, לא מרתיע אותנו, ולא גורם לנו איזה אי נעימות, להפך. אנחנו שמחים להיפרד מהעולם הזה כדי להיפגש עם המושיע, עם האדון. ויש לנו את כל הביטחון שהוא יקים אותנו לחיות חיים נצחיים בגוף חדש שהוא מכין לכל אחד ואחת מאיתנו. ואני אומר לפסוק 40. שוב ישוע מדגיש, זה רצון שולחי, רצון האב, שכל מי שרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולמי. ושוב הוא מסיים, ואני אקימנו ביום האחרון. אז מה רצון האב עבור כל אחד מאיתנו? שמי שמאמין בבן, יהיו לו חיים עולמי. שימו לב שכאן ישוע אומר, גם הרואה וגם מאמין. ואני חושב שהוא באופן מיוחד אומר את המשפט הזה לאותם יהודים שבאמת נחשפו לפלאים שלו. ישוע אומר באחד המקומות, אני מתפלל עבור אלה שלא רואים ומאמינים כמונו. אנחנו לא נחשפנו באופן אישי לפלאים שישוע עשה בתקופה הישנה, אבל באמונה אנחנו מקבלים את הכל, ולמרות זאת יש לנו אמונה שלמה בקיומו, בכל מה שנאמר על האדון, חד משמעי. וכאן ישוע פונה במיוחד אלה שראו אותו בעיניים, שמעו אותו באוזניים, ובעקבות זאת הוא מאתגר אותם, תאמינו בי, מי שראה אותי ומאמין בי, יזכה לקבל את חיי הנצח. והוא משלים, ואני אקים אותו ביום האחרון. ואני עובר לפסוק 41. ואילונו עליו הידים על אומרו, אנוכי הוא הלחם היורד מן השמיים. מסתבר שאחד המשפטים שהכי צרם ליהודים, זה לא שהוא אמר אנוכי הלחם, אלא אנוכי הלחם שיורד מן השמיים. עובדה שישוע מכריז על עצמו שהוא ירד מן השמיים, מאוד מאוד הכשיל את היהודים בזמנו, חד משמעי. הם לא הבינו את המשפט הזה. והפסוק הבא מסביר למה הם לא הבינו אותו. ויאמרו, הלא זה ישוע בן יוסף אשר אנחנו יודעים את אביו ואת אמו. ואיך יאמר מן השמיים באתי? אנחנו שמכירים את כל מה שכתוב בברית חדשה, יודעים שישוע נולד בצורה פילית, הוא לא נולד כאדם רגיל. איך כתוב? את אשר הורה במרים מרוח הקודש, אנחנו מבינים חד משמעי. זה פעולת אלוהים, האופן שמרים הולידה את ישוע. זה לא הצורה הטבעית שאדם נולד בעולם. אבל אותם בנים לא הבינו את הסוד שאנחנו כל כך מבינים לעומק, ועל סמך כל הנבואות שיש לנו, שהוא צריך להיוולד מאישה בתולה, את כל האמת אלוהים חשף לנו באופן חד משמעי. אותם בנים היו עיוורים לכל האמת הזו מבחינתם, ישוע נולד מיוסף ומרים, זה מה שהם הבינו. וכן היה להם כל כך קשה לספוג את האמת שישוע אומר להם, אני ירדתי מן השמיים. מבחינתם ישוע הוא עוד בן אדם שנולד ממרים ויוסף, שהם הכירו אותם, נזכור שמדובר אנשים בצפון הארץ, באזור הגליל, שהכירו את משפחתו. והאמת הזאת של האדון מאוד מאוד הכשילה אותם לקבל את מה שהוא אמר. ואני אמשיך פסוק 43. ויען ישוע ויום אליהם, אל תלינו איש אל רעהו, לא יוכל איש לבוא אליי בלתי ממשכהו אבי אשר שלחני, ואני אקימנו ביום האחרון. אז כאן נציל למה שאומר כאן ישוע ליהודים האלה. אל תלינו איש אל רעהו. מסתבר שאנשים האלה שדברי ישוע הביכו אותם, מה הם עשו? הם התחילו לשוחח אחד עם השני, וכתוב הביטוי אילינו, זאת אומרת, התחילו אולי להתווכח ביניהם, לתת כל מיני השגות, כל מיני תלונות, מה זה הדברים שהוא אומר, וניסו באמצעות דו שיח ביניהם, כאילו לברר את דברי ישוע. יודעים, שאדם במבוכה והוא לא מבין משהו, אז הוא אוהב להתייעץ עם אנשים נוספים, לדון איתם, להתפלסף איתם, להתווכח איתם, אולי בדרך הזאת הוא יבין את דברי האדון. מה ישוע מסביר להם? כל השיחות שלכם, האחד עם השני, מיותרות לחלוטין. ופסוק 44 הוא מסביר מדוע. לא יוכל איש לבוא אליי, אומר האדון, בלתי, אם ימשכהו אבי אשר שלחני. זה נקודה שנגעתי אליי גם בקצרה, אם צריכים בפסוקים הקודמים. רק אם האב מגלה לאדם בליבו, מי הוא ישוע? שהוא בן האלוהים של אבש בשר, יש לו את כל הביטחון שזאת האמת. ואני חוזר ואומר על מה שאמרתי. שום נבואה שכתובה בדבר אלוהים לא תיגון עונה את הביטחון המוחלט שהוא המשיח. לא תיתנו, אני אומר לכם. להגיד שאני מאמין בישוע בגלל שאנו מגיעים לזה פשוט מגוחך בעיניי. אני יודע את זה. זה החיים שלי. עשרות שנים. זה הפלא שעושה רוח הקודש בקרבנו. הוא נותן לו את הביטחון המוחלט שהוא המשיח בן אלוהים. זוכרים שגם פטרוס אמר לו, אני יודע שאתה המשיח בן אלוהים. ומה אמר לו ישוע? לא בשר ודם גילה לך את האמת, אלא אבי שבשמיים. וישוע מסיים ואומר, אני אקימנו ביום האחרון. שימו לב, שלוש פעמים ישוע חוזר על האמת הזאת. להדגיש את הכוח המיוחד שניתן לו מהאב. וכפי שהוא אומר במקום אחר, אלוהים נתן לו את הכוח הזה כדי שיכבדו אותו כפי שמכבדים את אביו שבשמיים. אני אומר לפסוק 45, ישוע ממשיך ומסביר, הלא כתוב בנביאים וכל בנייך לימודי אדוני, לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבוא אליי. אני רק רוצה להזכיר לכם שהנבואה הזאת מופיעה בישעיהו נ"ד, פסוק 13. שם כתוב הפסוק, וכל בנייך לימודי אדוני, ורם שלום בנייך. והסבר קצר, מה שכתוב כאן זה בדברי נבואה של ישעיהו, לגבי בנייך זה בני ישראל, וזה נבואה שמבחינת העם, ניתן לומר, עדיין לא התגשמה במלואה. עד היום מספר היהודים שהאמינו בישוע זה חלק מאוד מאוד מצומצם בעמנו ישראל. אבל כפי שלמדנו עם משה בשבועות האחרונים ברומים, אנחנו מייחלים ליום שעמנו כעם באמת יכיר את המשיח. וזה יקרה רק אחרי סבל היום ונורא בסוף צרת יעקב, כשיפנו אל אלוהים והתחננו שירחם עליו, יגיע חרב לצבא. וכשעמנו, אחרי ששני שליש ממנו יושמד, דבר שאנחנו לא יכולים לתפוס ולהקל בשכל האנושי שלנו, הם יזעקו לאלוהים, ואז ורק אז הוא ישפוך את רוח חן ותחנונים, כפי שכתוב בזכריה פרק 12, והביטו אליו את אשר דקרו. אז תתמלא הנבואה זה באופן מלא ושלם. אבל מה המסר שישוע לאותם יהודים? מי שנמצא בקשר עם האב ולמד ממנו יוכל לבוא אליי. ישוע שוב מדגיש לפני היהודים, אם אתם באמת רוצים להכיר מי אני, מה הדרך, תפנו באופן אמיתי אל אבינו שבשמיים, תבקשו ממנו שהוא יגלה לכם, ואם תשמעו את זה ממנו אתם בוודאות תגיעו למסקנה שאני האדון. חד משמעי, לא על ידי ויכוחים, לא על ידי דיבורים מיותרים, לפנות אליו בלב אמיתי, והוא יגלה לכם מי אני, מה אני, ושבאמצעותי ישוע מביא, האב מביא חיים לבני האדם, לנצח נצחים. פסוק 46, לא כאילו ראה איש את האב, ביתי אבא מת האלוהים, הוא ראה את האלוהים. כאן הבנתי ישוע רוצה להדגיש באופן מיוחד, את קרבתו היתרה אל אביו שבשמיים. הוא אומר חד משמעי, אף בן אדם בעולם הזה, כולל האנשים הרוחניים ביותר, כמו אליהו, כמו משה, כמו יוחנן המדביל הגדול בידי אישה, לא זכו לראות את האב. כתוב באחד המקומות, אם יראה אדם את אלוהים, הוא ימות, יראה לי אדם ומת. אני מבין שכך אלוהים ברא אותנו, כבני אנוש מוגבלים וחסרים, שאלוהים יראה את כבודו באמת למישהו מאיתן, הוא פשוט ימות. אנחנו לא יכולים לשאת את האנרגיה שאלוהים מוציא מעצמו. זה אור יקרות שאנחנו יכולנו לתפוס בשכל האנושי. משה שנחשף קצת לכבוד אלוהים, כתוב שקרן אור פניו, הוא נאלץ לשים מסווה על פניו. אנחנו לא יכולים לתפוס. ורק שנקבל אני להבנתי את הגוף החדש מישוע האדון, גוף נצחי רוחני, אז ורק אז נוכל להיות בקשר ישיר עם האב, בדומה לאדון, ולראות את זיו פניו ותפארתו שאי אפשר להכיל אותה, ואז השמחה שלנו תהיה שלמה ומלאה, לראות את האב ואת הבן במלוא תפארתם ועוצמתם. אני אומר לפסוק 47. אמן, אמן, אני אומר לכם, אומר האדון לאותם יהודים, המאמין בי לא חיי עולמים. נשים לב שלאורך כל הקטע, ישוע מדגיש בפני אותם יהודים, כדי לרשת את מלכות אלוהים, צריך לעשות דבר אחד. לא לעשות איזה מעשה אירוי כזה או אחר, איזה פעולה כזו, לא! אי אפשר להשיג את חיי העולם עדי מעשים. מה נדרש? להאמין בי. אמונה אמיתית, לא אמונה מזויפת כמו שהייתה לאחדים מהם. אמונה אמיתית. ואדם שבאמת יקבל את האדון לליבו, מתוך רצון להכיר את האב, הוא זה שיקבל את חיי הנצח. ואני רוצה לסיום להדגיש כמה לקחים מוכנים שאנחנו מפיקים מהקטע שקראנו. הדבר הראשון, סיפוק רוחני אמיתי, אמיתי, ניתן לקבל רק באמצעות קשר אישי עם ישוע האדון, ואני הוספתי על ידי שמירת מצוותיו. אני כבר רוצה בהתחלה דברי לומר אמת מאוד חשובה. באחד המקומות ישוע אומר על אנשים שטענו שהם מאמינים בו, אתם זוכרים את המשפט שהוא אמר להם? מעולם לא ידעתי אתכם. אני באמת רוצה שנבין אמיתות רוחניות לעומקם. לא כל אדם שמצעיר בפיו שהוא מאמין בישוע, ישוע מכיר אותו, הוא אומר, זה לא אני. אדם שלא חי את האמת, ונותן לחטאים למוות להיות חלק בלתי נפרד מחיו, שלא יחיה בטעות ובאשליה, אני מאמין בישוע, נושעתי, הבל ורות רוח. ישוע אומר, אני לא מכיר אדם כזה, שלא חי את האמת, בקדושה, הוא לא מכיר אותו. אז מצד אחד האמונה זה תנאי לישועה, אבל בעקבות האמונה צריך להוכיח את נאמנותנו לאלוהים וישוע. וכפי שלמדנו באחד המפגשים האחרונים, ישוע אומר, מי שאוהב אותי, מה ההוכחה? הוא שומר את מצוותיי. ומי ששומר את מצוותיי, אומר האדון, הוא אוהב אותי. זה הולך ביחד. והשילוב הזה גורם לנו באמת להיות בקשר קרוב, קשר אישי עם ישוע האדון. וכשאנחנו בקשר טוב עם האדון, עם מצפון נקי, הסיפוק הרוחני שאנחנו מקבלים בעולם הזה, אין משהו שדומה לו או מתקרב אליו. ואני שוב רוצה לומר, העולם הזה יודע בדרכו לתת לאנשים שונים הנאות. תקשיבו, הנאות. איך נאמר על משה שהוא עדיף להיות עם עוני של עם אלוהים מאשר להתענג לשעה בתענוגות החטא. אני מסכים שהעולם יודע להציע תענוגות שקשורים בחטא. אני אומר, אני חלק מהעולם הזה. אני יודע מה קורה, אני לא נאיבי. אבל אף בן אדם בעולם שלא יבנות לא יכול לקבל סיפוק לחלק הרוחני שבו באמצעות דברי העולם. אדם שיוכל טוב, ישתה טוב, יתעולל, יעשה כל פעילויות שיענגו את נפשו, הוא לא יוכל לקבל סיפוק רוחני, שנבין, זה שני מישורים אחרים לגמרי. המושג עושר באלף, זה מושג שרק מאמין אמיתי בישוע, מכיר באופן אישי. אני יכול לתת כעדות אישי, למרות שבהרבה מובנים אין לי כאילו כלום בעולם, אני מאחל, באמת מאחל, לכל אחד שירגיש את השמחה, את השלום, את הסיפוק שיש לי כל יום מחדש בקשר עם אבינו שבשמיים וישוע אדון. זה משהו שאי אפשר לתאר במילים. זה משהו שמלווה אותנו יום אחרי יום. השלום, השמחה, התקווה בחיי הנצח. וכמה מילים שאומר פטרוס בנושא הזה, בייחוד למאמינים צעירים, שימו לב מה הוא כותב. כעוללים אשר מקרוב נולדו, התאבו לחלב השכלי ואזך, למען תגדלו בו לתשועה, אם אמנם תאמתם כי טוב ואדון. אני מאמין בכל ליבי, שכל מאמין שנולד מלמעלה, שקיבל מרוח הקודש, שהוא יודע באופן מלא ושלם, שכל החטאים שהוא חטא נגד אלוהים וישוע, נסלחו לו עד תום, שיכול לפתוח דף חדש ונקי בחייו, הוא יודע מה המשמעות לטעום את האדון, טעימה שאי אפשר, אי אפשר לשכוח אותה. אני זוכר שאת עצמי, כשאני, למרות שנועדתי במשפחה מאמינה, אני יודע את התחושה של הסיפוק הגדול, שישוע סלח, פשוט סלח. כל חטא מכל סוג שעבר לי במוח, תודה לאלוהים, לא אפשר לעשות חטאים בפיזי, אבל בלב ובמחשבות אני חטאת, אני מודה ומתוודה. ולדעת שאלוהים סלח על הכל באופן מלא ושלם, נותן הקלה, נותן מרגוע, נותן בכי של שמחה, כל מי שחווה את זה, שאי אפשר שלא לחוש אותו. ישוע נותן לנו באמת נחמה, באמת תקווה אמיתית, שאנחנו מתחילים חיים חדשים נקיים, ויש לנו את כל הביטחון, שאם רק נתמיד בדרך הזאת, אנחנו יום אחד נפגוש אותו במלכותו הנצחית. וכמה מילים בנושא הזה שאומר האדון, בקשר בינו ובין הצון שלו, לקחתי את זה מיוחנן יהוד, סיכנתי את זה בנקודות בקצרה. ישוע מעיד על עצמו, אנוכי הרואה הטוב ולא במקרה. הוא אומר, את נפשי אתן בעד הצאן. ישוע לא הוכיח את אהבתו במילים, אלא במעשים. והוא באמת היה מוכן לשלם מחיר מאוד כבד, מאוד כבד, כדי באמת להושיע אותנו מהמוות הנצחי באש גיהנום. הוא אומר, ידעתי את אשר לי ונודעתי לאשר לי. ישוע יודע כל אחד וכל אחת מאיתנו. הוא אומר שמאז שהופיע בעולם לפני כ-2,000 שנה, מדובר כבר במיליונים של בני אדם שהכירו את האדון, ואין לי ספק שהוא מכיר כל אחד וכל אחת מאיתנו באופן אישי, כמו שרואה צאן נאמן, מכיר כל אחד מהעיזים או הכבשים שלו. ככה זה עובד. וכל אחד מאיתנו שישוע מכיר אותנו, הוא גם מאפשרנו להכיר אותו, להיות בקשר קרוב איתו. זה קשר מיוחד שנוצר בינינו ובין האדון ישוע המשיח. ישוע מוסיף ואומר, צוני ימצא מראה. מקום אחר אומר, קולי ישמע, צוני ישמע את קולי. ישוע האדון נותן לנו כל צורך מכל סוג שהוא, שאנו זקוקים לו בעולם הזה. וכפי שהדגשת הערב, החשוב ביותר זה כל הצרכים הרוחניים שלנו, אבל בנוסף להם, כל צורך קיומי. אני לא מכיר מאמין אמיתי שרעב ללחם, או שאין לו איפה לשים את הראש לישון, או שחסר לו ביגוד, או כל צורך אחר. ישוע נאמן לספק כל דבר שאנחנו באמת זקוקים לו בעולם הזה. הוא אומר, איש כי יבוא דרכי יבשע, ואני אקים אותו ביום האחרון. ישוע הוא הדרך לישועה. והידיעה הזאת שאנחנו יום אחד באמצעותו נקום מן המתים, נותן לנו סיפוק ושמחה ורוגע שאין למעלה ממנו. אני יודע שכל נושא המוות, אני מעריך ככה, בקושי מדבר לאנשים צעירים, זה נראה להם כל כך לא מחובר להם בצעירותם, אני יכול להבין את זה ולהזדהות עם זה. אני מבטיח לכולנו, כל אחד מאיתנו שיגיע לגיל זקנה וירגיש שהוא מתקרב ליום הזה, אין לי ספק שהביטחון המוחלט שהוא נפרד מהעולם הזה והוא ילקח למקום נפלא שישוע ייקח אותו, נותן לו נחמה שאי אפשר לתאר במילים. ואני אסכם את הכל במשפט שישוע אומר, באתי להביא להם חיים ומלוא ספקם. אני חושב שהמשפט הזה מתמצת את כל מה שאמרתי. אין סיפוק לאדם יותר גדול מאשר להכיר את האדון, לקבל את רוחו ולחיות למענו. זה אדם מאושר באמת. ואני אוסיף ואומר, למרות שאנחנו מונעים מהנפש שלנו, כולנו אני מקווה, המון דברים שהיא רוצה שקשורים בחטא, בפירוש, כל יום מחדש מתכחשים לרצונות הנפש שלנו, אין בזה כדי לפגוע בשמחה ובשלום שאדון נותן לנו כל יום מחדש, וההתלהבות והתקווה יום אחד לפגוש אותו. הנקודה הנוספת, התנאי שאדם יאמין בישוע באופן אמיתי ושלם, כפי שהדגשנו, שהאב באופן אישי יגלה לו מי הוא בנו אהובו בצורה פלאית. אני יכול להיות כדוגמה את איתי שכולנו מכירים. אני יצא לי ככה ברצון אלוהים שבשך כשנה היינו ביחד, ואומר שמאות שיחות אם לא יותר היה לי איתו בתקופה הזאת, נבואות ומה לא, שנה שלמה, זו תקופה ארוכה. ואני זוכר שבכל התקופה הזו הייתה לו התלבטות. הוא אמר לי באחד המקרים, משפט כזה, אני ניסיתי לשכנע את עצמי על סמך הנבואות שישוע המשיח. הוא הרגיש שזה אמת, אבל לא ביטחון. חודשים רבים, תבינו. עד שיום אחד זה קרה, בצורה פילית, אני אומר לכם. הוא אמר לי, אני לא מבין למה, אני לא יודע איך. יום אחד זה קרה. אני יודע שהוא המשיח בן אלוהים. למה? אני לא יודע להסביר. זה פלא אמיתי, תבינו. לא הנבואה משכנע את הבן אדם שישוע, שלא יהיה הבנות. זה פעולת אלוהים די רוח הקודש. ולכן אני חשבתי להגיד את הפסוק הזה שכתוב בראשונה לקורינטים. לא יוכל איש לקרוא לישוע אדון בלתי ברוח הקודש. נוכחות רוח אלוהים בקרבנו נותנו את הוודאות שישוע הוא האדון, הוא בן האלוהים חיים, ולא שום דבר אחר. ודבר אחרון, התנאי שאב יגלה את האמת על ישוע מותנה ברצון והנכונות של האדם להתקרב אליו עם כל הלב והנפש. למה אני מדגיש את התוספת הזאת? מהדברים שאמרתי מקודם, מה עולה? שבעצם הישועה שלנו תלויה במי? באלוהים. אם אלוהים יגלה את עצמו לאדם מסוים, שישוע המשיח, אז הוא יאמין בו. ואלוהים לא יגלה למישהו שישוע המשיח, הוא לא יאמין בו. הוא לא פשוט, אין כוח שיכול לשכנע בן אדם, אלא אבינו שבשמיים. אז לכאורה עולה מהמחשבה הזאת, שישועתנו תלויה באלוהים. או שאלוהים יגלה לנו ונבשע, או שאלוהים לא יגלה, אז לא נבשע. כי בכל אין איזה שום קשר לנו באופן אישי, למה שנעשה או לא נעשה. והמשפט שעכשיו הוספתי נותן לנו את כל התמונה. אבינו שבשמיים יש לו רצון לגלות את האמת על ישוע למי? רק לאותו אחד שבאמת מחפש אותו ודורש אותו בכל הלב והנפש. וכאן בא הפסוק החשוב שאני אישית השתמשתי במהלך חיי מאוד ואולי יותר פעמים. אמרתי להמון אנשים שסוחרתם על אמונתי והסברתי להם נבואות וכך הלאה. אמרתי להם דבר אחד. הדרך היחידה להכיר את אלוהים ואת בנו ישוע, אם אנחנו דורשים את רצון אלוהים בחיים שלנו בכל הלב והנפש, כפי שמסביר ישעיהו, וביקשתם אותי ובמעצתם רק אם תדרשוני בכל הלב. אני אמרתי לא פעם לאנשים. אני לא בא לשכנע אותך שישוע המשיח, באמת שלא. חזרת לך נבואות שונות, את לך עדות על החיים שלי. אבל יכול להיות שאני מדבר שטויות, יכול להיות, מי אני ומה אני. תפול על הברכיים, תפנה לאלוהים שהוא יגלה לך. אלוהים לא טועה. ואם אתה מחפש אותו, הוא יגלה לך, אני אומר לך, הוא יגלה לך. משום שאלוהים נאמן. לתת את האמת הקדושה הנפלאה הזאת לכל נפש בעולם שמחפש אותו ודורשת אותו.